מה שכתוב בפרשה, ותישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אז פשוטם של דברים זה שהמניין שמונים את ישראל מחייב כל אחד ואחד מישראל במחצית השקל. אין בפרשה הזאת זכר לחובה לשקול שקלים לבית המקדש, מה שכתוב באחד באדר משמיעים הכלים. אין בפרשה הזאת זכר, ואת לא כתוב דבר כזה, שצריך לתת מחצית השקל בזמן שנמנים. כך כתוב. אז נתנו מחצית השקל מכוח המניין, וכמו שכתוב ברש"י, אז נדבת המשכן הייתה נדבה בפני עצמה. זאת הייתה נדבה של כל איש אשר ידבנו ליבו, כל אחד נתן כרצונו, כפי רצונו. פשוטם של דברים זה, מי שלא רצה לא נתן. כל אחד נתן כפי רצונו. המניין, שני המניינים, המניין בזמן הציווי על המשכן, והמניין אחרי שהוא קם המשכן, שכתוב בפרשת במדבר, שני המניינים האלה חייבו מחצית השקל. לפני שהוא קם המשכן, אז אין מקום למחצית השקל שאנחנו מכירים, כי אין קורבנות ואין, אין מה. מחצית השקל, מצוות מחצית השקל, היא כדי שיקנו בהם את כל קורבנות הציבור. אז כל אחד מישראל נותן, חייב לתת מחצית השקל. לא פחות ולא יותר. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. וכל אחד חייב לתת מחצית השקל בדיוק. אבל זה כדי שיקנו בזה קורבנות ציבור. לפני שהוא קם המשכן, אין מקום לכזה ציווי, לכזה תפקיד למחצית השקל. אז עשו ממחצית השקל את הזה, עשו מזה את האדנים, מעט הכיכר, מעט האדנים, מעט הכיכר למעט האדנים, כיכר לאדן. האדנים שהם הבסיס שהמשכן עומד עליהם. את האדנים עשו מאותם מחציות השקל שכלל ישראל נתנו למניין הראשון, למניין בזמן שכתוב בכתיסה. המניין השני, אחרי שהוא קם המשכן, אז מחצית השקל ניתן כדי לקנות בהם את קורבנות הציבור שהיו צריכים להקריב במשכן. כל התמידים, כל המוספים, וכל צורכי הכתורת, מה שצריך ללחם הפנים, כל הקורבנות כולם, כל קורבנות הציבור כולם. זה כתוב ברש"י. בפרשה עצמה לא כתוב יותר מאשר דבר אחד. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כשתקבל את מניינם, כמו שכתוב בתרגום. כשתקבל את מניינם, אז הדבר הזה מחייב נתינת מחצית השקל. המניין מחייב את נתינת מחצית השקל. המניין עצמו. מחייב לתת מחצית השקל. זה גם דבר לא לגמרי מובן. אנחנו מוצאים עוד מניינים בתורה, ושם לא היה מחצית השקל. דוד המלך מנה את ישראל וטעה. בכל אופן, מחצית השקל לא עלה על דעתו בכלל. שאול, כתוב, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים. זה היה, שוב, זה היה מניין, אבל נתנו משהו אחר. לא נתנו מחצית השקל. כאן כתוב שהמניין של משה רבינו, אותו מניין חייב לתת מחצית השקל. ועוד, הועיל, ולא כתוב בתורה, מצוות מחצית השקל לקורבנות ציבור. זה לא כתוב. התורה, זה לא מפורש בתורה. כך קיבלו חז"ל. זה לא מפורש בתורה. מה שמפורש בתורה זה מצוות מחצית השקל בעת המניין של משה רבינו. אז אנחנו צריכים להבין, לדעת, להשתדל להבין איך זה יוצא. איך המצווה שלנו, של נתינת מחצית השקל, יוצאת מתוך המצווה שכתובה בתורה. המצווה שכתובה בתורה היא מצווה לתת מחצית השקל בעת המניין. המניין מחייב. המניין מחייב. כמו שכתוב, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותה. אז צריך לתת מחצית השקל לחפר על נפשותיך. מתוך הכתוב הזה אנחנו מוצאים, התורה לא פרשה יותר מזה. מתוך זה אנחנו מוצאים את חובת מחצית השקל לקורבנות הציבור. זה לא מובן. גם עצם העובדה שהמניין של משה רבינו מחייב נתינת מחצית השקל, בשונה מכל המניינים האחרים, גם זה לא מובן. מצוות מחצית השקל היא מצווה שעל ידה כל יחיד ויחיד מצטרף למה שנקרא ציבור בכלל ישראל. כאן אנחנו צריכים להקדים כמה קצת כדי להבין היטב. כלל ישראל חי בשני מסלולים. כלל ישראל חי בשני מסלולים, שני מסלולים שונים. אנחנו חיים כמו כולם. כל בני האדם בעולם חיים בחברה, חיים בצירוף. לא תוהו בראה, לשבת יצרה. כל אחד ואחד חי את חייו בתוך המסגרת, בתוך המערכת, בתוך המסגרת של הכלל. יש עוד קיום אחד לכלל ישראל, עוד צורת קיום לכלל ישראל שהיא מיוחדת לנו. אין דומה לזה בכל העולם כולו. אין כזאת מציאות בכל העולם. מה שכתוב, המקור הוא מה שכתוב בגמרא. הגמרא במסכת תענית אומרת, יעקב אבינו לא מת. שואלת הגמרא, וכי בכדי, כתוב, חנתו אותו, קברו אותו, והספידו אותו, אם הוא לא מת. אומרת הגמרא, מקרא אני דורש. ככה ענה אותו אחד שאמר שיעקב אבינו לא מת, ענה על השאלות האלה. מקרא אני דורש. בפסוק כתוב, הנני מושיעך על יעקב, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביה. הגמרא אומרת, מקיש הוא לזרעו. יעקב, מקישים אותו לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. כמו שזרעו בחיים, כך הוא בחיים. שוב, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, הדבר הזה הוא לא דבר שהוא מיוחד ליעקב. זה דבר שיש כל אחד, כל מי שמשאיר אחריו זרע, משאיר אחריו צאצאים. נאמר שהוא, שגם עליו נאמר שהוא לא מת. ברור שהדבר הזה הוא ממעלותיו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, נתייחד בזה. הוא לא מת. הביאור הוא, ישנה מציאות חיים בכלל ישראל שהיא נקראת המציאות של הציבור, הקיום של כלל ישראל כציבור. ציבור, ציבור זאת מציאות בפני עצמה, זה קיום בפני עצמו. על ציבור נאמרו כל מיני. ציבור שונה מיחידים בכמה וכמה דברים. על ציבור כציבור לא נגזרה גזרת מיתה. הגמרא אומרת, הדין הוא, אין ציבור מתים. ציבור כציבור לא מת. אין כזה דבר. בגמרא כתוב, אין ציבור עני. אין. המציאות הזאת שציבור כציבור יהיה עני, אין כזה דבר. ציבור, כל הברכות מתלוות אליו, כציבור. הוא חי, הוא עשיר, והוא גם לעולם לא נמאס. לעולם לא. אין כל כביר לא ימאס. לעולם כתוב בגמרא, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילת ציבור. הציבור אף פעם לא הציבור כציבור תמיד רצוי. תמיד רצוי, תמיד מקובל, תמיד. מה שהגמרא מחדשת, יעקב אבינו לא מת, כלומר הוא חי וקיים, אבל הקיום שלו הוא תורת הציבור של כלל ישראל. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. היינו, אותה צורת חיים של זרעו, צורת החיים המיוחדת, שזרעו הוא ציבור. הדבר הזה הוא מיוחד לעם ישראל. זה מיוחד לזרע יעקב. ומי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. הגמרא אומרת שהפסוק הזה מתכוון. הגמרא שואלת קושייה, כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. ובמקום אחר למדנו, במקום אחר כתוב בפסוק. דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. זאת אומרת, ישנם זמנים שכביכול הוא קרוב, והוא לא קרוב בכל קוראינו אלא. קראוהו בהיותו קרוב. אז הוא עונה. אומרת הגמרא, כאן ביחיד, כאן בציבור. בהיותו קרוב, יחיד נענה. תמיד, בכל קוראינו אליו, ציבור נענה. בכל עת שקוראים הציבור בלב שלם, הם נענים. כך כתוב, נפסק גם להלכה ברמב"ם. על זה כתוב בתורה, ומי גוי גדול, מי גוי גדול. פירוש המילה גדול זה צירוף של מציאות אחרת. ההבדל בין גדול ובין רב. גדול זה שכל הפרטים כולם מצטרפים יחד לקומה אחת, שלמה. זה דבר שלם. גדול זה הפרטים יחד מצטרפים ונעשים. רב זה נקרא קיבוץ של הרבה פרטים. כשאומרים מי גוי גדול, פירוש, ישנה מציאות שהיא מאחדת, מצרפת את כל הפרטים למציאות אחת, והמציאות הזאת היא תורת הציבור של כלל ישראל. הציבור של כלל ישראל קיים, וזה קיום בפני עצמו. קיום. הציבור יש לו זכויות ויש לו חובות. הציבור חייב, לדוגמה, הציבור חייב בכל קורבנות הציבור. הציבור חייב בזה. הציבור כציבור חייב בזה. מחצית השקל חייבים כל היחידים. היחידים חייבים במחצית השקל. אבל היחידים שהם נותנים, פורעים, משלמים את מחצית השקל, הופכים להיות ציבור. על ידי מחצית השקל שבאה מכל כלל ישראל כולו, על ידי זה אפשר לקנות קורבנות ציבור. אם כלל ישראל יתקפצו יחד, וכל אחד יטיל איזושהי מטבע קטנה לאיזושהי קופה, ויקנו קורבן ויקריבו אותו, אומר על זה הרמב"ן בפרשת ויקרא, זה לא יהיה קורבן ציבור. זה יהיה קורבן שותפים. זה לא יהיה קורבן ציבור. ציבור זה רק האופן הזה, רק מחצית השקל יוצרת את המציאות הזאת שנקראת ציבור. משה רבינו, כשהוא מונה את כלל ישראל, משה רבינו מונה את כלל ישראל, היינו הוא מונה יחידים, יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד. המניין הזה זה מניין שחל על יחידים. ככה זה ככל המניינים כולה. כשמונים, מונים יחידים. ומצרפים אותה, המספר הכללי זה מספר ש... זה המספר שעלה מתוך המניין. אחרי שכולם נמנו, יצא לנו המספר הזה, וזהו המספר של, של, של הכלל כולו. זה המספר. אין שום אופן אחר שהציבור יוכל לעשות משהו כציבור, כציבור. אין שום אופן אחר שזה יכול להיעשות אלא, שוב, על ידי מחצית השקל. זהו בבית המקדש. כשבית המקדש היה קיים, אנחנו היינו ציבור באופן קבוע. היינו ציבור, תמיד היינו ציבור. תמיד, תמיד הקריבו. יום, יום. הקריבו את קורבן התמיד בבוקר. וכשקורבן התמיד קרב, זה קורבן שהציבור מקריב. הציבור כציבור מקריב קורבן. הציבור כציבור שייך גם להקטרה. ההקטרה היא גם כן, גם היא צריכה להיות. מכוח המקריב. וכל משך הזמן שהקורבן נמצא על האש, כן, עד שהוא הופך להיות דשן, אבל כל משך הזמן שהוא נמצא על האש, הציבור הוא ציבור. במשך היום מקריבים עוד קורבנות, מקריבים קטורת. אנחנו תמיד ציבור, כי במשך כל השבוע נמצא לחם הפנים על השולחן. וזאת גם, זה דבר שהציבור חייב בו. והציבור כציבור מקיים אותו. הקטורת פעמיים ביום, פרס בשחרית ופרס בין הארבעים. השולחן, לחם הפנים, המנורה, המנורה שהיא דולקת תמיד, אש המערכה שהיא בוערת תמיד. כל הדבר הזה הוא בשם הציבור, וזה מה שעשה אותנו לציבור. כך אנחנו היינו ציבור, כשבית המקדש היה קיים. כשבית המקדש חרב בעוונותינו, פקע מאיתנו, בטל מאיתנו שם ציבור. הפסקנו להיות ציבור. אין מה שיצרף אותנו, אנחנו לא פועלים כציבור, ואז חזרנו להיות יחידים. אין לנו, המציאות הזאת שנקראת ציבור לא קיימת. לכן הגלות נקראת פיזור. אנחנו מתפללים וקרב פזורינו מבין הגויים. פזורינו. פזורינו פירוש. כמו שאמר אותו רשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הפסקנו להיות ציבור. אין מה שיאחד אותנו, אין מה שיחבר אותנו להיות ציבור. יצא לנו כבר להזכיר את דברי הגמרא. הגמרא אומרת בברכות, בדף ח' עמוד א', כתוב בגמרא, כל מי שעוסק בתורה או בגמילות חסדים, בעיקר, הוא מתפלל עם הציבור. מי שמתפלל עם הציבור, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. מי שמתפלל עם הציבור, כתוב בגמרא, כך כתוב, זה הנוסח שכתוב בגמרא שלנו. רבי עקיבא איגר על אתר באותו מקום מביא שגרסת הריף והראש זה לא במקום מתפלל עם הציבור, הוא גורס, הם גורסים מצוי בבית הכנסת. אדם שמצוי בבית הכנסת אומר עליו הקדוש ברוך הוא, אני מעלה עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. מבאר את זה המהר"ל בנתיב העבודה. מה הפדיון שאדם שמתפלל עם הציבור פודה כביכול את השכינה עצמה ואת בניה מהגלות? הוא מבאר, הגלות עשתה אותנו ליחידים. הגלות פיזרה אותנו וביטלה מאיתנו את השם ציבור. אדם שמתפלל עם הציבור, הוא חוזר ליצור את המציאות של ציבור בכלל ישראל. להביא, ליצור, לחדש את המציאות של ציבור בכלל ישראל. זה הפדיון. זה הפדיון מהגלות. הגלות נקראת פיזור. אנחנו, בברכה אנחנו אומרים, בתפילה אנחנו מתפללים וקרב פזורנו. בברכה אנחנו אומרים, מקבץ נדחי עמו ישראל. כביכול, הגאולה נקראת קיבוץ הנדחים. לאסוף את כולם יחד, בחזרה. מקבץ נדחי עמו ישראל. ציבור על ציבור כציבור, כשם שאין ציבור מתים, כך אין על ציבור גזירת גלות. גזירת גלות מבטלת את שם ציבור. אבל כל זמן שאנחנו ציבור, אז אנחנו לא בגלות. כמו שאמרנו, הציבור מעולם לא מעני, הציבור לעולם לא מת, והציבור לעולם לא נדחה. הוא לא נמאס, הוא לא נדחה אף פעם. הציבור כציבור תמיד רצוי. מי שמחבר, מצרף, יוצר את המציאות הזאת שנקרא ציבור, הוא זה שכביכול פודה, מציל אותנו מהגלות, מוציא אותנו מהגלות. אבל כשבית המקדש היה קיים, אז השם ציבור היה בלי שום תרחה מאיתנו. השם ציבור היה דבר קבוע וקיים. כל, באופן קבוע, תמיד היינו ציבור. היינו ציבור, תמיד היינו מקריבי קורבנות של ציבור. היינו, כן. זאת חובת הציבור. הדלקת המנורה. סידור השולחן, בפשטות גם הקטורת, עצי המערכה, כל זה זה חובת הציבור. והציבור מקיים את זה כשהדבר הזה מתקיים בבית המקדש. הציבור מקיים את זה, וזה מה שעושה את הציבור לציבור. כמובן, הציבור הוא ציבור, מקיים את כל דיני הציבור. כשבית המקדש איננו, כשהוא חרב, אנחנו צריכים ליצור מציאות חדשה של ציבור. את זה אנחנו יכולים לעשות על ידי בית הכנסת, על ידי תפילה בציבור. כשמתפללים בציבור, יצירת השם ציבור. זאת היציאה מהגלות. באופן שם ציבור, זאת מציאות בפני עצמה. ציבור. כמו שמתבאר מאותה גמרא שהזכרנו בתענית, המציאות הזאת, הקיום הזה, הן חייו של יעקב אבינו. יעקב אבינו קיים, לכן אנחנו, כלל ישראל, אנחנו נקראים בשמותיו של יעקב. אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון. אנחנו נקראים בשמות שבורא העולם קרא ליעקב. כאן ננסה להבין בפסוק כתוב כי תישא את ראש בני ישראל, תישא את ראש בני ישראל. פירוש המילים תישא זה נקרא תרומם. המילה תישא זה הכוונה, כמו רם ונישא. נישא זה נקרא דבר, שם, שם נרדף, שם מקביל למרומם. דבר שמתרומם גבוה יותר. זה נקרא כי תישא את ראש בני ישראל. להיינו ראש בני ישראל מגיע עד גבול מסוים, עד מקום מסוים. מכוחו של משה רבינו, הראש מגיע גבוה יותר. הראש מצטרף למערכת יותר גבוהה, מתחבר למשהו גבוה יותר. כי תישא את ראש בני ישראל. המניין, כמו שכתוב בפסוק, הרי זאת הפרשה. המניין הוא דבר, הגמרא אומרת, המניין הוא דבר שאין בו ברכה. אין הברכה מצויה לא בדבר המנוי, לא בדבר הקצוב, לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד. הברכה מצויה רק בדבר הסמוי מן העין. סמוי מן העין הכוונה. לא ידוע, לא ברור מה יש שם. שם נמצאת הברכה. אבל אחרי שהדבר נקוב, המילה נקוב, נקוב, זאת מילה של כללה, עצם המילה. התורה עצמה משתמשת על אדם נוקב את השם, בנוקבו שם יומת. המילה הזאת כשלעצמה זה כללה. פירוש המילה עצמו הוא כללה. נקוב זה נקרא דבר מסוים, דבר שהוא נקבה שכרך עליי ואתנה. נקבה, תן לי, תגיד לי את השיעור, תגיד לי את המידה, תגיד לי את הכמות, בדיוק כמה אתה רוצה. זה נקרא נוקבה שכרך עליי ואתנה. וזה נקרא נוקב, חלילה, זה נקרא נוקב, נוקב שם השם, מות יומת. נוקב זה נקרא ההפך מברכה. כתוב כאן, הפרשה מלמדת אותנו, כאן כתוב, משה רבינו הוא בלבד, הוא זה שיכול לעשות את הדבר הזה. הוא יכול למנות, למנות את ישראל. והמניין הזה עצמו הוא נשיאת ראש. וכאן אני רוצה קצת לבאר, יש כאן. נקודה שצריכה ביאור. רבותינו מלמדים. מצרים, כך מלמדים אותם. מצרים בגימטרי המספר. המילה מצרים. הערך המספרי של המילה מצרים הוא כערך המספרי של המילה מספר. 380. פירוש המילה מצרים. מצרים, חזל עצמם, על המילה מצרים, מיצר ים. מצרים זה מקום צר, מקום צר, מקום מוגבל, מקום. הברכה היא התפשטות, הברכה היא דבר שמתרחב, דבר שמתפרס, מתפשט לצדדים, מתרבה והולך. מצרים היא ההפך. היא מקווצת, היא מצמצמת, היא זאת ששמה את הדברים בתוך מקום צר. את הכל. כשם ש כשם שנאמר לאברהם אבינו, לאברהם אבינו ולזרעו, והיה ברכה. מצרים היא מזרעו של כנען, כמו שידוע. ועל כנען, ארור כנען. זה לעומת זה, מצרים כנגד ברכה. מצרים עושה כל דבר לדבר המנוי שאין הברכה מצויה בו. כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים. הדבר הראשון שאנחנו עושים, ועושים את זה, אנחנו עושים את זה פעמיים, וזה מאוד משונה, מאוד מוזר. מאוד מוזר. ממוחרת השבת, היינו, אחרי יום יציאת מצרים, מתחילים לספור. מתחילים לספור. צריכים לספור עד 50 יום. לא די בזה. זה לא מקרה. כשאנחנו מסיימים את הסדר, וזה ברוב העדות בישראל, מסיימים את הסדר, גומרים. יצאנו ממצרים, קיימנו את כל המצוות, עשינו את כל מה שצריך לעשות. שוב, מתיישבים לספור. אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלושה, מה זה? מה זה? מה זה שייך ליציאת מצרים? מה זה שייך לסיפור יציאת מצרים? מה זה? מה זה עושה פה בכלל? מה מתכוונים להגיד לנו פה? במה זה שייך לסדר? אם כדי שהתינוקות לא ישנו, הם כבר מזמן ישנים. את זה עושים בסוף, סוף הסדר. מה זה? איזה מין? איזה מין עבודה זאת? מה העניין בזה? ובלי שום תוספת, רק לספור. לספור עם דוגמאות. אנחנו לומדים מזה. כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו עוברים ממערכת אחת של מספר. מצרים הם המספר. אנחנו עוברים ממערכת אחת של מספר למערכת אחרת של מספר. זהו גמר יציאת מצרים. כיוון שמצרים הם המספר, אנחנו מהמספר הזה יצאנו. וכשיצאנו מהמספר הזה, אנחנו עוברים למספר אחר. עוברים לצורת ספירה אחרת. אנחנו לא סופרים כמצרים. אנחנו סופרים ספירה אחרת. אנחנו סופרים לא כמו מצרים. הנקודה, נקודת ההבדל. נקודת ההבדל. ויש כאן עומק מיוחד. אחד, זה כל בר דעת יודע, אחד זאת לא ספירה. ואחד לא ספרתי כלום, אחד זה לא מספר. מספר זה צירוף מינימום של שני מספרים, זה נקרא לספור. אחד לא ספרתי כלום. אבל כל ספירה מתחילה באחד. ספירה חייבת להתחיל באחד. שוב, אני מדבר על ספירה אמיתית, ספירה אמיתית. כל מי שרוצה לספור כדי לדעת כמות, או כל מי שמשתמש בספירה לא כדי לספור, אלא כדי פעולה טכנית כדי לדעת כמה. פשוט שאלות טכניות, כמה יש, כמה נמצא, כמה. מתי צריך לקנות חדש? אני יודע. סופרים. אז אפשר להתחיל לספור מ-10, וסופרים הלאה. אבל כשסופרים, לספור, סופרים מ-1. האחד הוא מחוץ למספר. הספירה מתחילה לא מתוך המספר עצמו. הספירה מתחילה בדבר שהוא כשלעצמו מחוץ למספר. אחד מי יודע? אחד אני יודע. כך כתוב בהגדה של פסח. אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. מתכוונים להגיד לנו פה שהאחד שהוא תחילת המספר הוא מחוץ לכל מערכת המספר. הוא לא שייך למספר. המספר לא חל שם בכלל, כן. חלילה. אחד שהוא בכלל בכלל, בשום צד, לא מתחבר למערכת של המספר. מלמדים אותנו, אחד שהוא תחילת המספר, היינו מתחילים לספור מלא מספר. מקודם, עוד מלפני תחילת המספר. המספר מתחיל במשהו שהוא גבוה יותר מהמספר. משהו שהמספר לא חל עליו בכלל. שם המספר מתחיל. ממילא פירוש הדבר הוא, כשממשיכים לספור, כשאדם סופר אחד, ואחר כך שניים, אני סופר אחד, שני, שלישי, רביעי, כשאמרתי שני, אמרתי שהוא השני לאחד. וכשאני סופר אותו עם האחד, אני מצרף אותו אל האחד. שלישי הוא שלישי לאחד, ואני מצרף גם אותו אל האחד. זאת אומרת, המספרים, זאת צורה אחרת. המספרים הם לא כדי להגיע לרבים, לא כדי להגיע לריבוי. המספרים תמיד גדלים, עולים והולכים. ובמספרים מגיעים להרבה. המספר שלנו הוא לא מספר כדי להגיע להרבה. המספר שלנו הוא מספר כדי לצרף את כל המספר כולו, את כל הנספר, לצרף אותו אל האחד. כך סופרים. בליל הסדר, מגיעים עד 13 מי יודע. הרמז הוא, 13 זה הגימטריה של אחד. א', ח', ד'. 13 מי יודע. 13 מי יודע. עד כאן אני סופר. זאת אומרת, ללמד אותי שאני סופר מאחד, ואני מגיע לאחד. אני מגיע למה שמצטרף להיות אחד. כשיוצאים ממצרים, כשיוצאים ממצרים, אמרנו, יוצאים מהמספר של מצרים. המספר של מצרים הוא מספר מקביל, מספר של ארור כנען. אין הברכה מצויה בדבר המנוי. אבל מי שיודע לספור, באמת, באמת יודע לספור, אז התהליך הוא בדיוק הפוך. התהליך הוא לצרף את כל הרבים אל משהו למעלה מהמספר. כל הריבוי מצטרף לאותו אחד שהוא מחוץ למספר, הוא מעבר למספר, הוא אחד. את כל היתר אני מצרף אליו. וכך היה מונה. אחת. אחת למעלה ושבע למטה. את כל השבע למטה צריכים לצרף לאחת. אחת ואחת. אחת ושתיים. אחת ושלוש וכן הלאה. הכל מתחבר אל אותו אחד. זהו המספר, צורת ספירה אחרת, שנתחדשה לנו מכוח יציאת מצרים. כשיצאנו ממצרים, יצאנו מהמספר של מצרים. וכשאנחנו סופרים, אז אנחנו הספירה היא כדי להגיע, להביא את כל הדברים הנספרים, כולם, להביא אותם אל מה שלמעלה מזה, אל מה שלא נספר, אל מה שהוא. משהו גדול מהמספר, לגדולתו אין מספר. זאת התכלית של המספר. מובן שבמספר יש סכנה, משום שלא כל אחד יודע לספור כמו שנצטווינו. לא כל אחד ב100% יצא ממצרים. משה רבינו הוא האדם האחד חזל אומרים במדרש, זה מדרש שיר השירים כתוב. מקום אחד זה כתוב על רבי עקיבא, מקום אחד זה כתוב על רבי. היה עומד ודורש, והיו הציבור מתנמנמים. ביקש לעוררן. הוא רצה ש... אז כך באמצע, בתוך הדיבור, בתוך הדרשה. פתאום עובר נושא ואומר, מעשה! וילדה אישה אחת במצרים, 60 ריבו בקרס אחד. אישה אחת. ילדה בלידה אחת, 60 ריבו בני אדם. 60 ריבו. כולם שאלו, מה, איך, איפה? מה אתה אומר? אמר להם, כן, משה רבינו. משה רבינו הוא שקול כנגד 60 ריבו, והוא זה צורת אדם, צורת אדם, שהיא כוללת בתוכה את כל ה-60 ריבו. ואמרנו, הדברים הם גם כפשוטם. כפשוטם, הדברים הם מוכרחים. 60 ריבו מקבלי תורה היו בישראל. 60 ריבו איש. 600 אלף. היו במעמד הר סיני וקיבלו תורה. חזר אומרים, אם היו ישראל חסרים אדם אחד, אחד פחות מ-60 ריבו. התורה לא הייתה ניתנת. את המספר הזה היה חייב להיות במילואו, שלם, 60 ריבו. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש לו את הפנים שלו בתורה, את הצורה, את צורת ההבנה שלו, את צורת התפיסה שלו. את חלקו שלו בתורה. כל אחד ואחד, מכל ה-60 ריבו. הגמרא אומרת שמי שרואה 60 ריבו ישראל, יחד, צריך לברך ברוך חכם הרזים. משום שבלב 60 ריבו ישראל, נמצאים כל הפנים, בכוח, נמצאים כל הפנים של תורה. ברוך חכם הרזים. בשלה, ובעוד קדמונים כתוב, ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה לא בדיוק מובן איך מחשבים את זה, על כל פנים. בדרך כלל, יש הרבה יותר אותיות מהאותיות הכתובות. הרבה הרבה יותר. גם כל אמירת ניקוד גם היא נחשבת לאות. כך, בסדר. בפועל יש בסביבות 300 אלף אותיות בתורה. זה כמעט כפול. בכל אופן, כך קיבלו הקדמונים. יש 60 ריבו אותיות לתורה. הכוונה היא על כל פנים. יש 60 ריבו פנים. כאילו אבות חלקים בתורה. 60 ריבו. משה רבינו קיבל את כולם. כל מה שתלמיד ותיק יהיה איזה שיהיה, באיזה דור שיהיה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נמסר למשה בסיני. משה רבינו כולל בתוכו את כל הפנים של כל השישים ריבו. כל השישים ריבו כלולים במשה רבינו. נמצא אם כן. משה רבינו הוא בפועל שישים ריבו מקבלי התורה בישראל. בפועל. משה רבינו הוא אדם אחד שנושא בתוכו, בתוך האחד שלו, הוא נושא את כל השישים ריבו ישראל. משה רבינו הוא אדם שכשהוא מונה את ישראל, אז הוא מצרף אותם לאחד. הוא מחבר אותם ל... זה נקרא כי תישא את ראש. תרים אותם, תרים אותם, את כולם, תרים אותם לאותה נקודה שהיא האחד שכולל את כולם. כשמשה רבינו מונה את ישראל, הוא עושה אותם לציבור. הציבור זהו בדיוק אותו אחד שכולל את כולם. הציבור הוא מציאות אחת, מציאות חדשה והיא מציאות אחת. הציבור כציבור הוא יחידה אחת. כשכלל ישראל נהיה ציבור, כך הדין. הדין הוא שהציבור כציבור זאת חובתו. כשבית המקדש קיים, אנחנו ציבור. ציבור חייב במחצית השקל פעם אחת בשנה. ציבור חייב. הציבור כציבור זאת חובת הציבור. מחצית השקל פעם אחת בשנה. זה כשבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש מתחיל, כן, עדיין מתעסקים בנדבת המשכן, ומתעסקים לבנות את המשכן. הציבור נעשה אך ורק על ידי המניין. לכן מנו את ישראל בזמן הקמת המשכן. כדי משה רבינו המונה את ישראל, המניין הזה בעצמו עושה אותנו לציבור. אז כשאנחנו ציבור מכוח שבית המקדש קיים, ואז אנחנו באמת ציבור, ציבור אנחנו, אנחנו בפועל ציבור. אנחנו מקריבים כל הזמן קורבנות ציבור. אנחנו מסדרים לחם על השולחן בבית המקדש. הציבור חייב בזה והציבור מקיים את זה. לכן כשאנחנו ציבור אנחנו חייבים, זאת חובתנו כציבור, להביא קורבנות, ואז אנחנו חייבים להפריש מחצית שקל בכל שנה. זאת החובה. אותה חובה קיימת בזמן שמשה רבינו מונה אותנו. זה עושה אותנו לציבור, וזה מחייב אותנו. כציבור, זאת חובתנו כציבור. להביא מחצית השקל. קצת להבין. פרשת השבוע. קצת להבין. גם את זה מלמדים אותנו רבותינו. גם זה כתוב בדברי רבותינו, גם בשלה. הערך המספרי של המילה שקל, זה אותו ערך מספרי של המילה נפש. לכן כתוב, כך אומרים, זה גם בשלה כתוב. כך אומרים. לכן השקל מחפר על הנפש. לחפר על נפשותיך. דרך רמז, מחצית השקל, מחצית השקל, זה שכל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לחוש שהוא כשלעצמו הוא מחצית. אדם שרואה את עצמו כיצור שלם, לעולם לא יצא ממנו ציבור אמיתי. לעולם הוא לא יצטרף באמת לציבור. להצטרף לציבור מצטרפים רק כשכל אחד ואחד מפנה ממקומו לאחרים. כונס בתוך שלו, כן. חצי מעצמו, לא שייך אליי, שייך לאחרים. כך אנחנו יכולים להצטרף, יחד. לחפר על נפשותיך. המניין, עניינו של המניין הוא שהדבר נהיה שלם, מסוים, מנוי, שקול, מדוד. מחצית השקל עושה את המניין למניין אחר. זה מחצית השקל. מחצית השקל היא זאת שיוצרת את הציבור. כמובן, מחצית השקל, כמו, כאילו היינו אומרים, אין לנו אפשרות לחלק את הנפש לחצאים. אבל את אותו שקל שהוא בא כדי לחפר על הנפש, הוא תמורת הנפש. מחצית השקל. ואין כאן הבדל בין עשיר לעני. בשם ציבור, אז היחיד, כל צורה מיוחדת של כל יחיד מתבטלת. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. מחצית השקל, כולם כאחד. הגמרא אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בליל, למעשה אנחנו בליל י' ד' אדר. הגמרא אומרת, לט דידע, אין בעולם מישהו שידע כל כך חזק וכל כך בצורה כל כך נוראה, לט דידע לשנבישה כהמה. לא היה עוד אחד שידע להקות בשבט לשונו, לדבר לשון הרע ולפגוע כמו אמן. אין עוד אחד. לט דידע לשנבישה כאמן. והגמרא מבארת את דברי אמן על המלך, ויומר אמן למלך אחשוורוש. הדברים הולכים כסדר, בזה אחר זה. ישנו עם אחד. אמן בא להשפיע. אמן בא, התכוון, להשפיע על אחשוורוש, שיגזור להשמיד, להרוג ולאבד, כמו שבסוף קרה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אומר לו אחשוורוש, אני מתיירא כביכול. אלוקיהם, הוא מתנקם. הוא מתנקם, הוא מתנקם. הוא עשה ל... תראה מה שהוא עשה, תראה מה שהוא עשה למצרים, תראה מה שהוא עשה לנבוכדנצר, תראה מה שהוא עשה לשבעה עמים בארץ ישראל, תראה, ישנו עם אחד, ישנים מן המצוות, עם ישן. זה כתוב בגמרא, בלשון חזל כתוב, כביכול, אלוקיהם של אלו ישן. הוא אמר את זה כלפי מעלה, כביכול. יש ביניהם חכמים, עם אחד, עם אחד. אין ביניהם חכמים, כולם עמי הארץ. כלל ישראל, כמו שהיה ב-70 שנה, כמו שידוע, ככה הרי כתוב. במשך אותם 70 שנה, באו זקני ישראל אל יחזקאל הנביא ואמרו לו, רבינו יחזקאל, עבד שגרשו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. נחרטה ברית בהר סיני. מכל אותה ברית שנחרטה לא נשאר דבר אחד. בהר סיני קיבלנו תורה, בהר סיני קיבלנו נבואה, בהר סיני קיבלנו את ארץ ישראל, בהר סיני קיבלנו את בית המקדש, את הכל לקחו מאיתה. הכל. אז לא נשאר שום דבר מהברית. כלום יש להם זה על זה. אז גמרנו. גמרנו. אנחנו נפרדים. על זה ענה אותם יחזקאל בנבואה, בשם השם. העולה על רוחכם היו לא תהיה. חי אני נאום השם. אם לא ביד חזקה, בזרוע נטויה, ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. כל זה יתקיים בגזירת המן. אבל כלל ישראל לא למדו, לא עסקו בתורה. עיקר דבריו מפוזר ומפורד בין העמים. בכל מדינות מלכותך. הם לא עם. זה מפוזר ומפורד בין העמים. זה דבר שהוא פרודות, פרודות. פרודות. זה דבר שהוא התפורר לפירורים. והוא לא הסתפק בזה. הגמרא ממשיכה ואומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול את שקליו על ישראל. 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. הראשונים תוספות מביאים בשם הירושלמי, 10,000 כיכר כסף, זהו הסכום של כל מחצית השקל של 60 ריבו. מחצית השקל, הסכום הכולל של מחצית השקל של 60 ריבו, עולה ל-10,000 כיכר כסף. הוא רצה לתת כנגד, כנגד. המן גם הוא ידע שהציבור כציבור לא מתים. כל מה שהוא עשה זה היה לגלות שאין פה ציבור. יש פה משהו מפוזר ומפורט. מפוזר ומפורט בין העמים. אין פה ציבור. ועד רבה, מה שעשה אותם לציבור, הנה אני נותן תמורת זה. כנגד מה שעשה אותם לציבור. זאת הייתה הכוונה שלו. הוא היה כתוב בדברי רבותינו, בדברי הראשונים, בדברי האריזה, שכל מה שהמן עשה, כל מה שהמן עשה, כל מה שהוא פעל, כל מה שהוא עשה, היה מתאים עם כל כוונות הארי. רק לרעה. המן ידע את מה שאנחנו לא יודעים. אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקליו. והיינו דתנן, ואחד באדר משמיעים על השקלים. כביכול בורא העולם מחפש עיצות, כנגד מה שאמן התכוון לפגוע, ופגע. הוא פגע, הוא קלע לדברים נכונים, לדברים ש... אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקלה. אנחנו צריכים ללמוד, אין לנו שקלים כיום, אין לנו. אין לנו. היום נשאר בידינו רק הלימוד הפרשה. לימוד הפרשה זה לדעת. יש לנו צד קיום, שהקיום הזה הוא לא, אין שום אפשרות מגע. לקיום הזה, בקיום הזה אף אחד לא יכול, אף אחד בעולם לא יכול לפגוע. בתנאי שאנחנו חיים בקיום הזה. אנחנו מצטרפים, מצרפים אותו אלינו ומצרפים את עצמנו אליו. אנחנו מצרפים את עצמנו לקיום של מה שנקרא ציבור. ציבור. כדי להיות ציבור צריך טיסה את ראש, צריך רוממות, רוממות דעת. להתרומם, להינשא, יותר גבוה. כך אנחנו יכולים להיות ציבור. זה הדבר היחידי. מפורש בגמרא, אין עצה אחרת. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול את שקליו ביהודים לאבדם. וחלילה זה יכול לעלות בידו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקליו. מה שיש לנו, אין לנו. שקלים בפועל אין לנו. מה שיש לנו זה רק ללמוד את הפרשה. מה שנשאר בידינו זה רק להתחבר איכשהו לטיסה את ראש. כשאנחנו מתחברים לאותו טיסה את ראש, אז אנחנו שמים את עצמנו, שמים את עצמנו בתוך הציבור. הציבור מוגן, הציבור לא נמאס, הציבור תמיד רצוי, הציבור תמיד חי וקיים, הציבור תמיד יש לו כל מחסורה. אין ציבור עני, אין ציבור מת, ואין ציבור נמאס. זה הדבר שאנחנו צריכים, בכל הכוח, בכל הכוח, לזה אנחנו צריכים להתחבר. רק באופן כזה אנחנו יכולים לקיים את המכוון שביקדמו שקלי ים לשקלה. השבת לא פרשת שקלים, אבל השבת פרשת כי תישא. עדיין לא משמיעים על השקלים. משמיעים על השקלים בראש חודש אדר שני. עדיין לא משמיעים על השקלים. אבל על כי תישא את ראש, פרשת השבוע משמיע. לזה אנחנו צריכים תמיד להתחבר. באמת, רק בכוח הזה, אנחנו נוכל להחזיק מעמד. השם יעזור לנו שנזכה לזה, ובזה נוכל להתגבר על כל אויב ושונא.